השבוע אנחנו מסיימים את חומש המויס, ובתחילת פרשת ביקר, ופרשת ישראל ביקר פקודי חוזרים שוב על כל הציוויים של עשיית המשכון וכלי המשכון ובגדי קורונה, ופרשת ביקר דווקא מתחיל עם ציווי נוסף על שמירת השבת. ביקר מויש את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם אל כל מה שציוו השם לעשות איתו, וקודם כל, שוב התורה מצווה, שש השם המתיאות המלוכה ביום השבי יהיה לכם קודש, שעה בשבות ולשם כל אויצה במלוכה יומת, ואחר כך שוב, כלי המקדוש והמשכון ברש"י מביא, שללמד חוק, שאין עשיית המשכון דורך השבת. אז אנחנו היום עוסקים עוד פעם בהלכה שבת, אבל לא ממש בהלכה שבת, אלא בשאלה כללית. שאלה כללית, שמתעוררת כאשר אנחנו לומדים פרשת זו, וחז"ל אומרים בברכת נון ה' עמוד א', אומר רב יהודה, אומר רב, יודע הואיל וצר על הצלף אותיות שבהן נבראו שמיים ואורץ, וכך הוא עשה את המשכן על ידי צירוף היתר. ורש"י כותב שם במקום, היתר שנבראו בהם שמיים ואורץ על ידי צירופן, ובסייפי יציר את עוננו, האותיות והשמות שכתובים בסייפי יציר המשמה, שבצלאל בעצם לא עשה מעשה חרש וחשב ואומנות, אלא הוא ישב וצירף אותיות וכך הוא עשה משכן וכלב. ומתעוררת השאלה, בשבת בחיי גם האם אדם חייב, הלא מלאכת השבת למדנו במלאכת המשכון, מה שהיה במשכון הוא מה שנחשב לגבי שבת. אז האם נלמד מבצלאל לפי דברי גמור בברכת נון ה' שמי שיושב ומצרף שמות ו... אומר דברים סגוליים ועושה מלאכות, האם בשבת יהיה חייב בחיי גם? אז מזמן לא אמרתי שיעור בנושא שאני לא מכיר כלל בעיקר, ואני מודיע מראש, היום אני לא מבין שום דבר שאני אדבר עליו היום בשיעור. אני מדבר בנושאים שאני לא מכיר כלל בעיקר, אבל אף על פי כן יש מושג של בורות מלומדת. אז אני לא מכיר את הסוגיות שבהן אנחנו נעסוק היום, אבל בכל זאת אני מקווה שהשיעור יהיה מובן ומסודר ובנוי וברור. אבל אנחנו עוסקים בשאלה, מי שעושה מעשה על ידי, באופן סגולי, בדרכים סגוליות, על ידי צירופי שמות וכדומה, האם אלה מעשיו, האם הוא חייב כאשר הוא עשה עבירות על ידי צירופי אותיות או בדרכים סגוליות אחרות, ואולי יש לזה איזשהו משמעות מעשית. משום שאנחנו חיים בעידן שבו הטכנולוגיה מתקדמת מיום ליום, ואנחנו, עוסקי הלכה, ניצבים בפני אתגרים עצומים. אני תמיד אומר לתלמידי, הדור הזה היה צריך רמב"ן ורשב"א, לא פחות ולא יותר. משום שאנחנו דנים בשאלות ואין לנו ראיות להכריע בהם, וצריך להתבסס על הסברה בכל תחום, בהלכה ורפואה ובמדע והלכה ובטכנולוגיה ושבת, אפילו בכלכלה, כאשר יש מבנים כלכליים וכלים כלכליים חדשים שלא שערו מרותינו, ואנחנו צריכים להכריע בהם בדרכי ההלכה. אז הרבה כתבתי, והדברים מופיעים גם במחסו של שאלת התשובות, גם במחסו של התואר, כל מיני שאלות הנוגעים לחשמל ואלקטרוניקה. אבל היום יש יותר ויותר מכשירים שאנחנו מפעילים על ידי השמעת קול. אדם מדבר ומפעיל דברים. יש כבר מכשירים, אמנם זה עוד לא בשוק, אבל אדם יכול להפעיל מערכות על ידי מחשבתו. אז האם אדם שמפעיל מערכת אלקטרונית במחשבה, בדיבור, האם אלה נתפסים כמעשה, והאם הוא חייב עליהם או לא? אז בסוף השיעור נתייחס גם לשאלות האלה. בכל מקום. בצער על הויר יודע לצרף אויסייה שבהם נבראו שמיים ואורץ, וכך הוא עושה את כלי המקדש. האם מי שעובר על מלוך השבת בדרך כזו, האם אכן זה מתייחס אליו, האם זה נחשב כמעשה, האם הוא חייב מי שמועיס למלוך השבת? אז שש מקורות אנחנו נעביר תחת שבטנו בשיעור היום בזה אחר זה, ומתוכם נדון בשאלה גדולה זו. כותב הראש, פרק א' סוכן, פרק י' סימן י' גמור במסכת סוכים. הראש דן בשאלה, הוא מביא בשם מקצת גאוינם, שבשבס במינכו אומרים צדק הדין. צדקו עשו משום שזה יוי מויסוי של מוישה רבינו. והראש דוחה את השיטה הזו, והראש אומר, אי אפשר לומר שמוישה רבינו עלה בסערה השמיים ובשבס, שאני חזל אומרים במדש, שביוי מויסוי הוא כתב יוד גבל ספרי תוארה. ספר תוארה שהוא מסר לכל אחד מיוד בי שפטי כה, יוד בי שבטים, וספר מספר 13, שהיה בארון ברית השם וקודש הקודשם. אז אם הוא נפטר בשבת, איך הוא כותב ספיר יותר בשבת? הלא כסף זה אחד מלאם את הסובת מלאבית. ולכן אומר הראש שהמסורת, כאילו מויש רבנו נפטר בשבת, איננה נכונה והיא נסתרת מדברי חזל, שמויש ביואי מויש כתב י' ג' ספרי תוילה. בתשובת חסם סויפו, חלק ווב סמנחוב טס, מישהו שעובר את חסם סויפו, והוא מציע ליישב את החושה של הראש, אולי מויש רבנו כתב על ידי שם, ואחסם סויפר אומר, כבר קודם אחו השלו, כך אומר השלו, שמוישה רבנו כתב את ספרתו אלה עד הישב, והשפעת הקולמוס. אני לא יודע מה זה השפעת הקולמוס, אבל כנראה שיש שם מסוים שמשביעים את הקולמוס, והקולמוס כותב מעצמו. וכך מביא אחסם סויפר בשם השלו. אז אותו חכם שמתכתב עם אחסם סויפר שואל, עדיין יש איסור של שביס הסקיילים. אם הקולמוס כתב בעצמו, אבל לפי די שמש יש איסור שביס הסקיילם, יש איסור שביס הסקיילם. וחסם סויפר עונה לו, אבל זה לא יגורם מקויסב ביד שמאל, וזה כלא אחר יד. ולא ירדתי לסוף דעתו של חסם סויפר, מה הוא מתכוון ליישר? כבר אך יד פותר את האדם, אבל מצד הכלי, האם זה פותר את הבעיה של שביס הסקיילם? הלא יש איסור שביס הסקיילם, ושביס הסקיילם גם כשגוי עובד, עם הבאימה שלנו, עם הכלים שלנו, לדידם, לביסל עליין איזה שביס הסקיילם, אבל לפי בשמי. ולכן, מה זה קשור שמצד הגברי יש פטור כלאחר יד, אבל לחורי יש איסור לפי בשמי של שביס הסקיילם. אבל לא ידעתי בכלל מה הקושה, מי אומר שהקולמוס היה שייך למויש רבינו. אני משער שמי שיכול להשביע הקולמוס שיכתוב, יכול גם לברוא את הקולמוס באותו שם. ואם כן, זה היה קולמוס ניסי. לא יודע איזה סוג קולמוס, אני לא יודע בקולמוס ניסי יש שביס הסקיילם. מכל מקום אולי זה היה הפקר, אין איזה שביס כאלה, מידע על האיסור הזה, המצווה הזו רובצת על הבעל, מי אומר שזה היה קולמוס של מוישה רבינו. אבל מכל מקום, משמע מדיד יחסם סויפו, שהוא הבין את השלו, שמכיוון שהוא כתב בדרך סקולית על ידי השפעת הקולמוס, זה כלאחר יד, אבל אולי דבריו הייתי אומר, זה לא כלאחר יד, כלאחר יד לא פותר את הבעיה, הם אברהם אבינו קיים אפילו ערב תבשילן כל הדין הם ברבונן מוישה רבינו ודאי לאח המתי תואר אמנם עדיין לא גזרו גזרות אבל הם אברהם אבינו קיים את כל הדרבונן ודאי שמוישה רבינו לאח המתי תואר קיים את הדרבונן ורחתוב בקלח יד זה יש לדרבונן אז מהכת תייסת ולכן אני הייתי מבין את דברי השלוש ומי שכותב על ידי שם זה בכלל לא מתייחס אליו זה לא מעשב זה לא קלח יד גם יש לדרבונן אין לו אבל אז מתעוררת בעיה אחרת, האם הספרתו היו קשרים? ממה נפשך? אם זה לא הכתיבה שלו, אז זה לא רשמה, וזה גם לא כתיבה, אז גם ספרתו לא היו קשרים? אולי באמת לא היו קשרים, היו קדושים, אבל לא בכלל קשרים. יכול להיות ספרתו קדוש יותר, מאשר ספרתו שנכתב על ידי שמס הקודש, השמוס קולמוס, על ידי מוישה רבינו, מה יכול להיות קדוש יותר? אבל אולי אם מישהו רצה לקרוא שבס וסייפה תוירה, היינו אומרים לו, לא, 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 זה סייפה תוירה פסול, זה לא סייפה תוירה קשר. לא מסתבר. אם מוישה רבינו כתב סייפה תוירה, מנסם הם כתובים בכל קדוש הסייפה תוירה. אז לפי הסם סייפה ניחד פי. כי קלח היד לחיות הזה כן סייפה תוירה קשר, אבל פי שבשבס הוא פתור, כויסה בשמאל. משנה מפורשת, כויסה בשמאל הוא משנה לגמור, כויסה בשמאל פתור. ובסימן עמד וייס, בדין אקסי וספרן כתוב, אמנם מחלוי כסר שוינם, אבל אנחנו עוסקים בדיעבד כשר. זה גם קצת דויכי, כשמוישה רבינו כתב ספרתו אלה שקשרים רק בדיעבד. הסוגיה הזו עמומה, ולכן מסתיו הקווי כדברי הראש. שמוישה רבינו כתב, לא על ידי שבוע זכות ולא על ידי שם, אבל איך אפשר לכתוב ביום אחד 13 ספרי תואר? הכי... זה בהכרי הכנס, אז הוא כתב על ידי נס, אבל אם הוא כתב בידה, ואף אופי שהוא כתב בדרך נס במהירות, אולי זה לא כתיבה סגולית כמו מי שכותב על ידי שף. בכל אופן, כל הפלפול הזה בדברי השאלה, בשני דרכים יש לנו בהבנה דבריו. סמסויפר הבין שמי שכותב על ידי שם זה קלח יד, לולי דבריו, היינו אומרים זה פחות מקלח יד, זה בכלל לא נתפס כמעשיו, דברים שנעשו באופן סגולי, וגם יסוד הרבונן אין בחיהי גד. מקור שני, כמו בסנהדרין קוף א' עומד א', מותר ללחוש על נחשים ועקרבים בשבת. כך למדנו בסנהדרין קוף א' עומד א', רצ'י כותב, כדי שלא יזיקו. הוא לוחש לחשים כדי שלא יזיקו, ואין בכך משום ספר. זה הלשון של רש"י. יש ספר חשוב מאוד שנכתב לפני 200 שנה, קרוב ל-200 שנה, זה יצא לאור הראשונה בסימטוף רשפי, על ידי אחד מחכבי הספרדים בטבריה, רב יהודה שמואל אשכנזי, אני חושב היה השם, ספר גזע ישי, והספר הזה ערוך בסדר אלפבטי כמו אנציקלופדיה, ובמערכת עוד א', אדם, בערך אדם, הוא מצופה מי שבורא אדם בסייף יצירה בשבת, האם הוא עבר בחילול שבת או לא. האם מותר לברוא אדם בסייף יצירה בשבת. יש שתי סיפורים במסכת סנהדרין על גדול התמון והמרון שהשתמשו בסייף יצירה. בסוגיה אחת, הם ברו איגלה טילטה בערב שבת ואכלו מבשרה בשבת. בסיפור השני, אדם ברא גולם והוא שלח אותו לחברו. האם מותר להשתמש בסייף יציר בשבת? כך חוקר אותו חכם ספרדי בסייף הגזע ישי. והוא מסופק אם יש איסור בוינו או לש. לא יודע למה יש, איזה לש יש. אבל שוב, לא יודע איך משתמשים בסייף יציר. בסייף אמרי יוסף על התוירה, אמרי יוסף היה ספיק הרב, קדוש עליון, ובספר של אור התוירה הוא הדפיס מכתב של המהר"ל, שבו המהר"ל מסביר איך הוא עשה את הגולם. בפרטי פרטים. היום אנחנו יודעים שהמכתב הזה הוא זיוף מוחלט, ואמרי יוסף ברוב תמימותו וקדושתו התפתה להאמין שהמכתב הזה של המהר"ל, ויש שם תיאור מפורט, ולפי המתואר שם יש בעיה של לישו, כי עד שהגופה, או הגוף, לא יודע לקרוא לזה, מתקבצת מעין תהליך של לישו, אבל אנחנו יודעים שהמכתב הזה, כל מי שבקי מקצת בתורת המהר"ל, רואה מיד שזה לא הסגנון של המהר"ל, זה לא הלשון שלו, זה לא השפה שלו, והיום אנחנו יודעים שזה זיוף שמישהו המציא. בכל אופן, אז בגזע ישי מסופק, מי שעושה, משתמש בסייף יציר לברו, בעל חיים. האם הוא עבר אחד ממלוך השבת, והוא מביא את דברי רש"י, הוא רוצה להוכיח מרש"י, שמי ש... צד נחשים ועקרבים על ידי לחשים, אין בזה סדר. הרי שמה שעושים בדרך גבולית, איננו מתייחס אליו, אבל אחר כך הוא חוזר בו. והוא מפרש את דברי רש"י, לא משום שאין כאן סדר, אלא משום שהוא מותר לצוג מדהים, כדי שלא יזיקו את הסוגיה מפורשת בשבת תרגים על עומד עליו. ולכן הסיבה שמותר ללחוש, הנחושים והקרבים, זה משום שזה רק בסדר הבונה, זה מלוך השן שיחה לגופו, ולמנוע צער ונזק מותר, אבל אני חושב שלא צודק, אם כן, הסוגיה בסנדן כופר, זה אותה סוגיה בשבת, גם על המדל, מה פתאום? שם מדובר בלחש, ברור שהיתר שם, זה משום שזה בדרך לחש, אחרת, סוגיה זו שמותר לצוד כדי למנוע נזק, כבר עמדנו בשבת, גם על המדל, ולכן ברור בעיניי שרש"י כן מתכוון לפרש את דברי גמור שאין סיידה משום שהוא משתמש בלחשים. ועדיין אפשר לפרש בשתי דרכים. אותם שתי דרכים שאמרתי לפני כמה דקות בנוגע למקור הראשון, כסיב הסייפה תוירה על ידי שם, אותם שתי דרכים אפשר לפרש גם בסוגיה זו. כי למיתו של דבר שחנוך מעתיק לא שנפרש, דבר שלא מצוי כל כך. אבל בשין חוב חס, הלכה שבת, סיף ממהי כתוב, מותר על חוש הנחשים והקרבים, ואין בכך משום צדר. זה לשון רש"י, ושחנוך סתם ולא פירש. בדברי הלבוש שם במקום, הלבוש מפרש את צדק הלך על יד. ומכיוון שזה רק הסתרבון הם הטילו כדי שלא ינזק, הרי שהלבוש מפרש כלך היד, אבל המשנברור מפרש כדרכי. כותב המשנברור סיב קודם קוף מם גמל, שאי בכך צידה משום שזה לא צידה טבעית, כך כותב המשנברור. ומכיוון שזה לא צידה טבעית, אין בכך מלאכת צידה כלל, ונראה לי שצודק המשנברור, וכך אמרתי גם לגבי קויסה ועל ידי שבקר, אני רוצה להביא רשי מאוד יסודי במסכת סנהדרין. אולי אין הכל... אולי זה כתוב בקונסה, אני אפילו בעצמי כבר לא זוכר. כן. אז בסנהדרין סמה שניים ומדבק. כאשר אנחנו לומדים את האיסור של כישוף, אסור לעסוק בכישוף, ויחר פי כן כתוב בגמור סנהדרין סמה שניים ומדבק. מותר לשמש בסעיף יצירה. למה כישוף אסור בסעיף יצירה מותר? כותב רשי. אז כבסייף יצירה וממילא עברו לעגלה טילטה על ידי שהיו מצרפים אותיות השם שבהם נברא העולם. ואין כאן משום מחשפוס. דמעשה הקודש ברוך הוא הם על ידי שם קדוש שלו. מעשה הקודש ברוך הוא הם ולא מעשה האדם. ונראה לי שהדברים כל כך ברורים ודברי רשי כל כך צלולים. הרוצה ויציר את האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, וזה גם לשון הגמור בברוכס נון ה' שפתחנו את השיעור, יודע הועיל בצער הצרך הועיצי שבהם נבראו שמיים וארץ. זאת אומרת, כאשר צדיקים מצרפים את אותם אותיות, זה מעין בריאת שמיים וארץ על ידי הקודש ברוך הוא, ומה שאנחנו עושים זה רק התערות הדלתתה שמעורר כוח עליון, ולכן זה בכלל לא מעזר. כותב רשי בשום ברורה ביותר, מה עשה הקודש ברוך הוא הם על ידי שם את קדוש שלו? זה מה שרשי כותב, לכן האדם לא עשה דבר. האדם לא עשה דבר. הוא צירף אותיות והוא עורר מעין בריאה שמיים ואורץ, מעין בריאה מחודשת. ולכן כל מה שאדם עושה על ידי שמס לא מתייחס אליו. ליישב את דברי הלבוש, אולי לחש זה דבר אחד, וסייף יצירה זה דבר אחר, כך נראה לי. אני לא יודע לא מה זה סייף יצירה ולא מה זה לחש, אבל נראה לי שלא בכלל הם אותו דבר. לחשים הם דרך הטבע, לא טבע פיזי, לא טבע מדעי, טבע רוחני. קודש ברוך הוא ברא עולם גם איזשהו מערכת שנתקבעה מבינתנו, אבל כשאדם פועל על ידי לחשים, הוא זה שעושה דברים על ידי הלחשים, לא כך סייף יציר. סייף יציר זה פרי ישראל. סייף יציר כותב רשי, זה מעשה הקודש ברוך הוא, זה לא מעשה אדם. ולכן, אני מבין גם את דעת הלבוש. כאשר משתמשים בלחשים, זה כלאחר יד. אם ידידי טליה, הייתי אומר, הסבר שלישי, למה אין סדר? כשל לוחשים הנחשים והקרבים. אני חושב שבפועל אין כאן צידה בכלל. אין צידה. המשנברו הוא כותב, וזה כתוב בראשונים, כשל לוחשים הנחשים והקרבים, הם לא יכולים לזוז ממקומם. זאת אומרת, מנטרלים אותם, זה לא צידה. הדרה של מלאכת צידה זה כבישת בעלי חיים תחת יד אדם. אבל מי שזורק חיפשי רעל בבעלי חיים, להרדים אותם, וירי תחץ בפיל, והוא נפל במקום, והוא רדום, זה לא צידה. מה? הוא לא תחת ידך, מה אתה עושה איתו? תגרור אותו לחצר שלך, עוד שעתיים הוא יקום, וזה לא צידה. ההגדרה שאומר לך צידה, זה לא נטרול חיי אדם. ולקרום להם שלא יוכלו ללכת. צידה זה כבישת בעלי חיים תחת יד אדם. וכשמשתמשים בלחשים, אנחנו גורמים שלא יכולו להזיק, לא יכולים לזוז במקומם, אבל זה בכלל לא מלך הסדר, וזה כמו נושא שאין בכך משום סדר. לא משום שזה קלח יד, ולא משום שזה לא מתייחס אליו, משום שבפועל אין כאן סדר, כך אני הייתי מפרש, לא כדברי המשנברור, ולא כדברי הלבוש, אלא כדרך אחרת כך נראה יויסו לה נהזדתי. אבל מכל מקום, גם בביאור דברי רשי, יש שני דרכים בדברי הפויסקים והאחרונים. דרך אחד, כרך על יד, דרך נוספת, שלדעתי נראה יותר, זה כלל לא מעשה אדם, ככה בין המשנבור, כשהוא כותב שאין כאן סדר טבעית. רב דוד אופנהיים היה מגדול יצור לפני 300 שנה, ובספר שאלת התשובה זה מישל דוד, סימנטט, אור החיים, הוא דן, האם מותר לגלות כתב צוות סתרים בשבת? פעם השתמשו בכתבי סתרים. עוד בימי חזל אנחנו מוצאים את הפטנט הזה, כתבו בחומר שנבלה בנייר או בקלף, והוא לא השאיר רושם, ורק כשקרבו את הקלף או את הנייר לחום האש, האותיות פלטו. פעם מרגלים היו משתמשים בכתבים כאלה, היום העולם, דיברנו קודם על טכנולוגיה, היום הכל התקדם קצת, כבר אין צורך להשתמש בכתב שנבלה בנייר. אבל נישל דובד שואל, אם כתבו את זה מערב שבת, אם אותה לקרב את זה לאור כדי להבליט את האותיות. והוא רוצה להוכיח כמה מקורות שהיו את האיסור. האיסור רק במעשה הכתיבה. אבל בלגרום לאותיות, להבליט אותם, אין איסור. הוא מביא ראיה מקורית ביותר מאירוסין מ"ה. שם גם הוא מספק את מותר ליזום פעולה מלחמתית בשבת. או מותר רק להגיב עם נותקף. וגם הוא מביא הראיה מדוד המלך, כשהוא יצא להילחם בקהילו, הוא שאל באורים ודומים, שואל את דוד אופנהיים, איך מותר לשאול באורים ודומים? עוד לפני שיוצאים למלחמה, למה הוא לא חייב משום כסף, מי ששואל באורים ודומים? והוא מביא מה שנחל קורא ביוחנן וריש לקיש, ויומד הפיים גמרומד בייס, איך בדיוק האורים ודומים משיבים לפי רבי יוחנן, האותיות הרלוונטיות בולטות ומאירות, לפי ריש לקיש האותיות מצטרפות זו לזו, לפי ריש לקיש בדרך נץ, האותיות שבאורים ותומים היו בתנועה, הם כאילו נעקרו ממקומם והצטרפו זה לזה כדי לנסח את התשובות שהכהן קיבל כשושל באורים ותומים. והרב דוד אופנהיים סבור שבין רבי יוחנן בן ריש לקיש יש בעיה של כסף, ובהכלך אין כסף אלא מי שכותב אותיות. אבל כשמבליטים אותיות אין איסור, וכך הוא מכריח כמו אורים ותומים. אני לא זוכר אם הוא בעצמו שואל, או אני שאלתי, אני לא זוכר כבר. אבל לכאורה, זה לא דומה כלל. אם בדידי תליה, מה איסור יש לשאול? השואל איננו משיב, הוא רק שואל. והקודש ברוך הוא משיב על ידי אורים ותומים. אז איזה כסף יש עליו? מה? אסור לי לשאול שאלה כאשר פלוני כותב לי תשובות, אולי זה לפני עבר, אבל איזה מלאכת כסף יש מי ששואל באורים ותומים? וכי הוא כופר אורים ותומים להשיב, הקודש ברוך הוא משיב לשאלות של הכהן קודם באורים ותומים, אבל איזה איסור כסף יש על אותנו? ורדוב אל אופנהיים רוצה להוכיח מכאן, שמכיוון שהוא רק מבליט את האותיות, אין איזה כסף. מה שיותר תמוע בספר מעשר הכיף, ומעשר הכיף זה ספר חשוב מאוד, אבל לא זה הכיף שכתב ספר גדול על הרמב"ם, ומעשר הכיף פרשס מטריס, הוא באמת כותב שאסור לשאול באורים ותומים בשבת, משום שזה כסף. הוא לא מביא את הגמור בארזן דף ממי. והיא בדידי טלי הייתי אומר, לא רק שזה כתיבה סגולית, לא רק שזה כתיבה לא טבעית, השואל רק שואל. הוא לא זה שמשיב, איזה איסור יכול להיות על מי ששואל? זה אפילו לא גרומה לדעתי, זה לא גרומה. בדרך כלל הוא ותומים משיבו, אבל לא תמיד. אנחנו מוצאים מקרים שאורים ותומים לא משיבו, ולכן לדעתי זה אפילו לא גרומה, בוודאי לא כסף, ולכן כל הפלפול בקשר למלאכס כסף ואורים ותומים תמוע בעיניי עד למאוד. לב חיים שואל את התשובה זה, חיים פלאצ'י. אוי לחיים חלק בייסן עקוף ביאלף, דן אם מותר לחוות אש בשבת בדרך סגולית. והוא כותב כמה סגולות מעניינות, שלא הייתי מודע להם. כשחושפים לפני האש בגד שיש בו דם נידו, זה מחבא את האש, או כשאומרים לפני האש מזמור שירו לשם שיר חודש, כדאי להודיע למחבא האש את הפטנטים האלה, אני חושב שזה יכול לחסוך הרבה חיי אדם, יכול לחסוך חילול שבת, בתנאי שאין בזה חילול שבת. אבל רב חיים פלאג'י דן בשאלות האלה, האם כשמחבים אש בדרך סגולית, האם זה איסור של כיבוי? והוא קודם כל מביא הלוחס קטנס, שתכף נראה מה הוא אומר הלוחס קטנס, שמי שהורג אדם על ידי שם חייב משום רציחה, ואם כן לפי זה, לכל מי שמחבא אש על ידי סגולות חייב משום כיבוי, אבל המסקנה של רב חיים פלאג'י שאין בזה איסור. זה לא נחשב מעשי האדם. עכשיו, אני לא בקיא בסגולות, אני לא יודע אם דין סגולות כדין לחש, ואם דין סגולות כדין שיימס. מה שאני יודע שרש"י כותב סייפי יציר, זה לא מעשה אדם. מי שעושה פעולות על ידי שיימס, זה לא מעשה אדם, זה מעשה הקודש ברוך הוא. אבל אני לא יודע אם הכלל הזה תקף בכל הסגולות. אבל לפי הסגנון של המשנבור, לגבי לא יחשיב בין החושם והקרבים, מכיוון שלא מדובר בצידה טבעית, אין מלאכת צידה, מכיוון שלא מדובר בכיבוי טבעי גם, אין מלאכת כיבוי, וזה אכן המסקנה של רב חיים פלאג'י, שאין יצור כיבוי בשבת כאשר מחפים אש בדרכים סגוליות. אז הבאנו ארבע מקורות שקשורים אל הלכת שבת. השלו והראש, מי שכותב בשבת על ידי השפעת הקורמוס על ידי שמס, לחש כדי לנטרל נחושים והקרבים, האם מותר לשאול באורים ותומים בשבת, והתשובה של רב חיים פלאג'י בנוגע לכיבוי בשבת על ידי סגולות שונות. שתי מקורות נוספים שעוסקות בתחום אחר שבתורה, הריגת עיבוד נפש, הריגת אדם, איסור הציר. הלוחס קטנס, חלק בעצם מצד הקרס, נשאל או לא נשאל, אלא שאל את עצמו, האם מי שרג על ידי שם חייב? כמו מוישה רבנו, שרג את המצרי, רש"י מביא, על ההורגני עטו אוימר, כשם שרגת את המצרי, כותב רש"י מדברי חז"ל, יש שלוש שיטות במדרש, שהרגו על ידי שם. והלוחס קטנס אומר פסוק מפורש, חטא שפוט ראשונה, הרי שהלשון הוא כמו זריקת חטא, כמו שעושה רכי צחייב, וחזר מגדירים את זה קוי חוי. כך גם מי שהורג בהבל פה על ידי שם, הוא גם מדמה את זה לתמור את הבדלת בדבירה את עבד מייסר. מי שמימיו, חייב מלכס, משום שאף על פי שהקימת שפתה זה לא לב שיש במייסר, אבל מכיוון שתוצאה היא מייסר, כמובן שאפשר להתווכח עם הראייה הזו שם, יש איסורים רבים שתויים בהבל פה, אולי אפילו עשרות, שבוע שקר, מקר על חברוי, מבורך את השם, מעיד איזו שקר, מימיר, והשאלה, אם זה מוכרח אליו שיש מטרה שאין במייסר, לגב הדין שלב שיש במייסר, אמרו חזר, אם בדבורו יש עבד מייסר, לב שיש במייסר, אבל כאן השאלה שונה לחלוטין, עשייה סגולית, אדם שעשה מעשים בדרך, לא בדרך הטבע, אלא בדרך סגולי, ולכן זה לא קשור לתמור את הבדרת, מכל מקום, מן הסברה הוא כותב חייב, אני סבור מן הסברה ודאי שאיננו חייב, עוד פעם, מישהו רד על ידי שם, מה, על ידי שמס זה תלוי בקדוש ברוך הוא, כך למדתי מדברי רש"י, בסנהדרין סמך זין ומתווה, אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה על ידי שמס, אני חושב שהשימוש בשמס בהכרח קשור עם הספי יציר, אני לא חושב שיש גדר אחר, ואם כן מסתבר לי שהוא פתור. הרבה פעמים בבבלי ובירושלמי אנחנו מוצאים מושג, שגם במושג הזה אנחנו לא בדיוק בקיים, אבל בכל זאת אנחנו מוצאים מושג יואב ואינו ואוסו יגר שרץ המויס. יש מקומות שכתוב נוסן ואינו ואוסו יגר שרץ המויס, אבל מקום מקום. זה דבר שאנחנו מוצאים במקומות רבים. בשבת הפרעת עומד א' מסופר שם הביחוי, שיצא מן המערו, והוא רואה אנשים עוסקים בעבודה חקלית בפנת אדם, והוא בתדהמה אומר, תוהי למטה אי עולה יום, נוסם ביינה ועושה גם שעוצמת, והסיפור הזה מסופר בסגנון קצת שונה בירושלמי, במסכת שביעית חופי עמוד בי. אז יובי אין עוד 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 עו נונחס מסופר על רב ששת שהלך לראות פני מלך ויעצומה לצדו כי הקנית אותו לא צבי רב ועושה גל שלו את צומת ורבי יוחנן רבי יוחנן פעמיים בשעס בו בבאסה עין ה' עומד ערב סנדם קופו עומד ערב רבי יוחנן דורש בסוג בנובי ושמתי קוד קוד שם שושייך ושורייך אבני אקדח שהקודש ברוך הוא עתיד להביא אבול המתוימת שלוי שמאמו, שלוי שמאמו, וחוי קייק בהם עשר על עשר ומעמיד משה ירושלים, ותלמיד לגלג עליו, וחזל מספרים שפליג עצמנו עושה בים, הוא חוזר ברוב התפעלות, ורבי יוחנן אומר לו, ריקו, לא לרועיסו, לא ימנתו, יואו, בירב את הגל של הצורס. רבי יוחנן היה רוצח, מה? ורב שמעון ביחוי, אם החוי רגע על ידי שם חייב, מה בינו לבין יואב ויינו? אז אחידו בצייפה דבש לפיר רוצה לחלק. הוא רוצה ליישב את הלוחוס קטחוס. מי שאולי גרד הישב, באמת חייב. יואב ויינו שונה. מה זה יואב ויינו? שוב, אמרתי מראש, אני מדבר היום על סוגיות שאני לא יודע בהן מאומה. אומר אחידו, יואב ויינו זה שונה. הוא מוציא החוצה את ניציצות הקדושה, וממילא אין תוחלת ואין קיום לדבר שאין בו ניציצות קדושה. אז בכל מקום שלמדנו יואב ויינו, ועוד אגב של הצורת, מה הטכניקה, מה המתודיקה, שאוהבים החוצה את ניציצות הקדושה, וממילא לא נימד, כי אין קיום לדבר שאין בו ניציצות קדושה. אז אני יכול לדקלם שרבים הבינו בדרך הזה, אורך חיים הקודש בפרשת בו, אם מפרש כך יואב ויינו, חסם סויפר על התוירת, מביא את זה בשם רבו האפלו, שתי מקומות, פרשת ויגש ופרשת וישלח, שתי קטעים בחסם סויפר על התוירת. אז הביאור הזה, ויואב ויינו ויוסר, גם של הצומת, אנחנו מוצאים במקורות שונים. מקור שמאוד חביב עליי, זה רבי ינקה ונדין, שתמיד אני מצטט בימי פורים. השבוע כמעט לא אמרתי שיעורים כאן על פורים, משום שהייתי בחוץ לארץ, אבל אני תמיד מביא מזוכרנות ילדותי. אני זוכר, הייתי נער צעיר ולמדתי בו ובאסלמן בו, וכתוב שם בגמורה המולק סימן. ועמדתי כמשתומם, המולק שאנחנו מצווים למחות את זכרו ובבבלי, ובאסלמן בו כתוב המולק סימן, לא מצאו סימן יותר מתאים מאשר המלך. רבי ינקה ונדין שואל שאלה הזו, והוא כותב, כך יעושה למנובר הזה, לגרור אותו לבית המדרש, לשפר את כוחו ולהוציא ממנו כל ניצוץ קדושה. אז גם רבי ינקה ונדין רומז למושג, שלפעמים אנחנו נלחמים ברשע על ידי הוצאת ניצוצות הקדושה, ואז ממילא הוא חדל מלהתקיים. אבל אני עדיין לא מבין. מה זה משנה איך עושים את זה? למה מי שעורג על ידי שעניין רוצח, ומי שמוציא ניצוצות הוא לא רוצח? התוצאה היא אותו תוצאה. זה וזה גרמו באופן ישיר, בדרך סגולית, למות הדעת. אז מה זה משנה? אני לא מבין את התירוץ. מה בין זה לזה? התוצאה היא אותה תוצאה, הדרך פחות היא יותר אותו דרך. גם כך וגם כך לא מדובר בדבר טבעי, אלא בדבר סגולי. אז מה בין זה לזה? אני לקשה עצמי סבור, אף על פי שלא מכיר את הצוגי, אבל כך לי ביורמי, ובדרך כלל אני נוטה אחרי נטיית ליבי. אני סבור שכאשר כתוב בגמור יואב ויהיה לבר את הגל של עצום עצם לא, הם ודאי פשיטה לי שלא התכוונו להזיק לאדם. הרב יוחנן התכוון להרוג את התלמיד שלו, למה? למה? צריך ללמד אותו בינה ודעת, מה? יעלה על הדעת. כל גדול יסור היו רחמונים מעין כמותם. רבי יוחנן מתכוון להרוג את התלמיד שלו. למה? כי הוא התפעל, ושמה ביחוי גם לא התכוון להרוג את העולם. יואב ויינו, כאשר גדולי הצדיקים, שהיו במדרגה כל כך נסגרה, כאשר הסתכלו בקפידה על אדם, זה עלול היה להזיק לו. לפעמים זה הזיק לבני אדם. אבל לא התכוונו להרי על האיש. ולכן, זה ודאי לא רוצח. לא תמיד זה פעל, ובוודאי לא התכוונו להזיק, אלא שהקפידו. רב ששת, שם, בברוכס נון חציו ויינו, אבל הוא היה עיוור, רב ששת. זה המצאה אדירה. אני אומר, לראות הוא לא ראה, הוא היה סגי נהור, אבל יואב ביינום שייך. וזה מחזק את מה שאני חושב. יואב ביינום זה לא איזשהו פטנט. הכוונה שהוא הקפיד עליו, וזה הזיק לו. אלא שיש מקום לפרפר, אבל ראש של אדמו הוא יואב ביינום, ועושר יגר של אדם, מה שהוא עשה. והטויסס ויבוא מסעדק זיין אומרים, כל יצאי פטוי לחמוס, אני כל הוא משמע וחבון, אבל לא יכול להיות. נקרא סעי פטוי לחמוס, למה כתוב? אותו גל של הסומס. צריך לבדוק עוד פעם את כל המקורות, איפה כתוב, אותו גל של הסומס, איפה כתוב, נעשה גל של הסומס, לא יודע. מכל מקום רב על זה. ואני עשיתי למסכונת הדבורים, אני חושב שכל מי שפועל ועושה דברים בדרך סגולית, איננו חייב על תוצאות המעצים, וזה לא נחשב מעשר. בסייף יציר הפשיט עלי, כך מפורש ברכי, סנדן סמר זיין ומתבייס, כפי שהבאתי. אבל אני חושב שכך הדבר גם בלחש, בסנדרן קוף א', בסגולות כמו אלה שמביא רב חיים פלאג'י, בכל מיני שימוש בשמות שאני לא יודע בדיוק כיצד הם פועלים, אבל העשייה הסגולית לא נתפסת כעשייה לפי דיסטוירה, כך נראה לנו יזייתי. אז מה אם בצלל? איך לומדים בלחס המשכון? מבצלל, אם הוא צירף אותיות, שלוש תשובות בדבר. ותמיד כשאני אומר שלוש תשובות, את התשובה העיקרית אני משאיר לסוף. כי אם אני אתחיל עם זה, אז תשאל השאלה, הרב זה האמס, אז מה הטעם יש להגביר דברים? ולכן את התשובה העיקרית אני תמיד משאיר לסוף. אבל שלוש התשובות נכונות. כשאנחנו עומדים, מלאך השבת מלאך את המשכון, זה לא רלוונטי איך בפועל עשו את המלאך הזה במשכון. אנחנו לא לומדים מלאך השבת מהמלאך שנעשו בפועל המשכון, אלא לא כל המלאכים הסיני, שאותם המלאכות שנעשו באחרונה, במסיע את המשכון, הם מלאך השבת. אבל זה לא רלוונטי איך הם עשו את זה בפועל. יש לי ראייה מפורשת משבת עין דלת ומתבייס. הגמור אומרת, מי שטובה צמר, כשזה מחובר עדיין לכבשה, פתור, זה קלח היד. אבל הגמור שואלת בברייתא, כתוב שכך כל נושם חפמס לב טובו הטוריזם, עוד לפני שגזזו את הצמר. והגמור אומרת, חוק מי יסי רשעני. זאת אומרת, הם ידעו לטוות טרם הגזיזה, אבל מכיוון שרוב העולם לא יודע איך עושים את זה, זה מוגדר ככלח יד ופוטול. ואנחנו לא עומדים, אבל הם עשו כך. אנחנו עומדים ממלאכת המשכן, לא. לא עומדים ממלאכת המשכן כפי שמלאכת זה נעשו בפועל. כל מה שלומדים, הייתה שם תביעה, ולכן תביעה זה מלאכת. אבל אנחנו לא לומדים מדרך התביעה שהם תאבו. הדרך שהם תאבו מוגדר ככלח יד ופוטול. ולכן, אלה המלאכות שיהיו חיוניות בעשיית המשכן. העובדה שבצלל עשה אותם על ידי שמץ לא רלוונטי. בצלל עשה על ידי שמץ. אנחנו לא משתמשים בשמץ. אבל אלה המלאכות שנעשו בקומץ המשכן. ולכן אין כאן קושיה כלל. תירוץ שני. למיטב זיכרוני לא לומדים שום מלאכה מעשיית כלי המשכן. לא. כל המלאכות שלמדו את המשלבים ראשוניים. קדומים יותר, כמו מלאכת הפס, החורש הזורי, הקויצר הזורי, הבויר, מלאכת האור, הצד, השויכת, המאפשית. אפילו בניין, זה מקומס המשכן, מעשי את הקלם, לא לומדים שום מלאכת. ומסתבר שרק על כלי המקדוש שלו חזר, שבצר על תלף אותיות. ולאבכי כתוב לגב המנוירה, שמוי שלא ידע איך לשים את המנוירה, זה הכלי המורכב ביותר שהיה במשכן, הקדוש ברוך הוא אמרנו שיזרוק כיכר זוהב לאש ויצא המנוירה. לא לומדים שום מלאכה למיטב זיכרוני מעשי את כלי המקדוש. ולכן אין כאן קושיה כלל. אבל התשובה היא עיקרית. אין מקרה יוצא מדי פשוטו. וברור כשמש שבצלל היה אומן. אמנם הוא לא למד בבית ספר בצלל. אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו. ובצלל ואוליאב עשו מלאכת אומנוס. אז למה היה צריך לצלף אותיות? אני חושב שאת נשמס הקלם ואת נשמס המקדוש והקדוש הוא הספיק על ידי צירופי אויסיאס מסייפי יצירה. אבל הוא עשה מלאך מעשה חרש וחשב במעשה עץ ומעשה כסף וזהב, והם הכי רואים את זה פשוטוי. וכך מפורש להדיה בדברי אדוננו הרמב״ן. הרמב״ן אומר, ראי קורוסי בשם בצלל בנורי בן חור. מה החידוש? למה קודש ברוך היה צריך לקרוא בשמו? אומר הרמב״ן, כי זה החידוש עצום. בני ישראל, 400 שנה היה בגולוס. איפה למדו אומנות? עמדו בחומר ובלבנם בירת מצליים. היו להם זכויות, ולכן היה חידוש עצום בחוכמה הלוקית, שהיו מבני ישראל, שהיו אומנים, שידעו לעשות מלך הסומנוס. וזה היה עשיית הנשמיית, ברוח הלוקים, שישרה עליהם חוכמה. אבל ברור מדברי הרמב״ן, שהם היו אכן אומנים לעשות מלך הסומנוס. ולכן טעות לחשוב, לפי דברי הגמור, שבצלאל ישב בבית המדרש, ולבש טלס, וציטט שיימס, ויצאו כלים וקם פתאום. הרמב״ן גם אומר, שחזל אומרים, שידי היו בצר הצרף, אבל זה לא סליחה. ולכן אני אומר, כשהקודש ברוך הוא ברא את עולמו ועשור הממורס, העולם הוא לא רק עולם פיזי, הוא לא רק עץ ואבן, הר וגבעה, ימים ונהרות, אלא העולם ספוג קדושה. והרי הקודש אומר שכל חלק מחלק הפרי יש בו נשומה. גם לחי, לצומח ולדוימם יש בחינה מסוימת של נשומה. קדושה יש בכל הבריאה. ולכן כשהקודש ברוך הוא ברא את עולמו ועשור הממורס, ועל זה יש מעין דמעין, בבוע דבבוע, זה סייפי יצירה, זה גם בריאה רוחנית, לא רק בריאה פיזית. אז בצלאל היה אומן, הוא עושה את הכל בידיו, ובאומנות יתרה, הוא גם צירף אויסיאס מסייפי יצירה, כדי להכניס נשמה לבריאה, כדי להכניס קדוש יסירה בכל חלקי הבריאה, ובשלושת הטעמים האלה אין כאן קושיה כלל. אז בתחילת השיעור אמרתי שאנחנו נמצאים בעידן שבהם כבר יש המון מתקנים ומכשירים שאנחנו מפעילים על ידי קול, וכבר מתחילים לפתח מלכות שאפשר להפעיל על ידי מחשבה. האם זה קשור לשיעור שאמרנו היום? כלל ועיקר לא. משום שאנחנו מדברים על לא על דברים על-טבעיים, אלא על דברים שהם טבעיים בהחלט, וכל הטכנולוגיה מבוססת על תגליות מדעיות שהן חלק מטבע העולם, וכל השיעור, כל המקורות שבינו היום זה רק דברים על-טבעיים, דברים סגוליים, ובנוגע לאלה, לדעתי, זה לא מתייחס כלל האדם. לא בהוירג את הנפש על ידי שם, ולא באויץ המלוך בשבת בדרך סגולית, אבל כאשר אנחנו ממציאים כלים, וכלים אלה מופעלים בדרכים מדרכים שונות, על ידי כל, אפילו על ידי מחשב, אני חושב שזה מתייחס באופן ישיר, למי שמפעיל את המערכות האלה, ואכן חייבים עליהם, זה דעתי באופן כללי. אז היום עסקנו בסוגיה שלא ממש נוגעת הלוך על המעשה, אבל בכל אופן סוגיה מרתקת, מעניינת, והבאנו הרבה מקורות בסוגיה הגדולה הזו, בעניין מי שעושה דברים בדרך סגולית, האם הדברים מתייחסים אליו. ויחל מוישה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם אל אדבונה, ששימו שם לארץ ישראל שם רבינו באחיה. התחיל השפה שמביא מן המדרש. אף פעם לא חיפשתי את המדרש. נאמן עליי, אחד מרבצנו השם. ויקל מוישה, בא לחפר על זה, יקוה לו עם על אהרן, שקרא לו בפרשס, כי טיסו בחטא ועגל. קהילה נגד קהילה. בא הקהילות של מוישה רבינו הגעיל, באו לחפר על הקהילה שנקהלה, ויקוה לו עם על אהרן, והם דרשו את חטא העגל. אז מבד הדמיון הלשוני, כאן קהילה, שם קהילה, מה פנימיות הדברים? כיצד ויקל מוישה כל הדת בני ישראל בא לחפר על דייקו על עם על אהרן? אני חושב לפי פשוטם של דברים שהחומרה יתרה של חטא העגל. והחטא הזה היה כל כך חמור שאנחנו משלמים את המחיר עד הדור הזה. רש"י מביא מדברי חז"ל שאין לך פורענות שבא על ישראל שאין בו מחטא העגל. וביום פוקתי ופוקדתי, אמר הקדוש ברוך. והחומרה יתרה הייתה, משום שזה לא היה חולשה רגעית, לא של יחידים, לא של בודדים, אלא של מקהילות, ויקו אלו עם על ארץ, והם דרשו עגל. ולכן לחפר על האבון הזה היה צריך להכיר קהילות של קדושה. לא רק קהילות של קדושה, אלה קהילות שימליכו את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, תחת אותן קהילות שפרקו מעליהם עול מלכות שמיים וחיללו את שמו הגדול. ובילכות שמייני, בתחילת הפרשת, אני חושב עוד טוב חס, בקטע ראשון בפרשת ביעקב, כתוב בילכות שמיינו. רבו יסיינו בא להגוד אומרים, מתחילת התואר ועד סויס, אין פה פרשת שנאמר בראשה, ויעקב אלה סויס בלבד, אומר הקדוש ברוך הוא. עשה לכו כהרס כדוי לו, ודורו יש לו פני ברבי מלכו שבת, כדי שירמזו ממחו דורס הבוים, לכל כהרס בכל שבת ושבת. כדי שיהיה שמי הגדול מתקלס בין בניי. למדנו מדברי האמת, שכאשר אנחנו מקימים קהילות, כדי לעשות בדברי תואר, ברבים, בכנופיה, בקהילה, כדי שיהיה שמי הגדול מתקלס בין בניי. זה קידוש של שמיים, כנגד חילול של שמיים ברבים שהיה בחטאי. והמדרש ממשיך בסוגיה גדולה זו של הכרת קהילות ברבים, וכתוב, אומר מוישה לישראל, אם אתם מוישים כסדר הזה, הקדוש ברוך הוא אמר עליכם, כאילו המלכתם אותי בעולמי, כאילו המלכתם מוישי בעולמי. אז כנגד הקהילה שנקלה על הארץ, לפרוק מעלי אמור מאחו שמיים, כאשר מוישה רבינו מכיר קהילות ברבים כדי לעשות בתוארת, כאילו המלכתם מויסי באוילות. ולכן, קהילות קהילות שמתקבצים בכל דור ודור, כדי לעשות בתוארת, כדי לשמוע מפי החכם, על ידם שמו של הקודש ברוך הוא מתקלט בעולמו. על ידם הקודש ברוך הוא אומר, מר אני אלא תקירו, המלכתם מויסי באוילות. וזה הכפרה, הגמורה לחית העגל, שהייתה קהילה של פריחת אויל, קהילה של חילול שם שמיים, ולכן כאשר מוישה רבינו מקהיל קהילה, כדי ללמד להם דברי תורה, כאילו המלכנו מוישה באלוהים. ולכן זו זכות גדולה כאשר אנחנו מתקבצים כל שבוע כאן בבית המדרש במקהלות בקהילה גדולה, כאילו המלכנו מוישה באלוהים, וכך מתקלט שמו של הקדוש ברוך הוא באלוהים, וזה הכפרה על חטא ועגל. אני חושב עוד נקודה בפנימיות, נקודה עוד יותר עמוקה. הרבה דיברנו בעבר, מה בעצם היה חטא העגל? הלא, אי אפשר לפרש את הפרשה הזו כפשוטה, וכי יעלה על הדעת שהדור שראה גילוי שכינו שאין למעלה ממנו. דור המדבר ראה את חייס ימסוס. היו מרם באצבע, ואומר מזה קלי ואנבייס. הם שכחו את הכל? מה? שכחו שראו עיניהם? 40 יום עברו אחרי מעמד הר סיני, והם זכו לגילוי עוד יותר גדול. חבורות התורה. אחרי קריעת ים סוף, והם זכו למעמד הר סיני, לחבורות התורה. התעלו למעלתם של מלך הג'וז. הם ראו את האש הגדולה, שמעו את הקולות והברקים. שכחו הכל? מה? שכחו את הקדוש ברוך הוא? היה להם הדעת. ולכן, אני חושב, רוב גדולי הדורות פרשו בדרכים שונות, אבל דעת כולם, זה לא היה אבוי דזורות במובן המקובל. הם לא עבדו אלוהים אחרים. הם לא שכחו לא את מעמד הר סיני ולא את קריעת ים סוף, אלא מסביר הרבי סלעים. ובאותו דרך כותב ראש השילס לבודקר וייטק שם בספרו הנפלא ביוסף הלקט שיחס מוסר, הן העלו בדעתם שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותם באמצעות סמלים לבשרים. הם חשבו שמוישה רבינו מת, מרוב הערצה למוישה רבינו היו משוכנעים ששום בן תמותה לא יכול לעמוד במקומו של מוישה רבינו. אין דואים אלוהים. איש אלוקים היה מוישה רבינו. אין סיכוי שמנהיג בשר ודם ימלא את מקומו. ולכן הם עשו עגל. והם למדו, קיבלו השראה מן הקרובים שבקודש הקודשים. בקודש הקודשים, מקום המחודש ביותר, היו פסלי זהב, שני קרובים על הרוען ווידס, בכרובים האלה גם העבירו מסרים מן הקודש ברוך הוא לבני ישראל. הגמור אומרת, בזמן שישראל אויסן רצון לשלמו כאן פניהם משלוחים, בזמן שאין ישראל אויסן רצון לשלמו כאן פניהם על הבית. באותם חכמים של דור המדבר, הם היו מודעים לכרובים, והם ידעו שהכרובים בדרך מן הדרכים מגלה לבני ישראל מתי הקודש ברוך הוא כועס עליהם, ומתי הוא שמח בהם, והם עשו עגל כדוגמס הכרובים, והם קיבלו שהקודש ברוך הוא ינהיג אותם באמצעות העגל. כתוב במדרש דבר מדהים, כל אחד זוכר את הפוסוק בתהילים, העגל היה תבניס שור אויכל עשב, ובמדרש כתוב, לא שזה היה תבנית של שור אויכל עשב. מה זה רלוונטי? תבנית של שור אויכל עשב, כל שור אויכל עשב. לא, הם עשו תבניס שור, באותו תבנית שור אכל עשב. הם נפחו באפיו נשמס חיים. העגל התהלך, הוא אכל. הם נפחו באפיו רוח חיים, כך כתוב במדרש, והם עשו זאת על ידי שיינס. וכוונתם הייתה לטובה. עשו על הבית הרי, ואז למה זה הבית הזור? אז מה באמת בין הכרובים לעגל? אומר בית הרי, הבדל מאוד פשוט, על הכרובים נצטבו ועל העגל לא נצטבו. הכרובים, כך ביקש הקודש ברוך הוא, ולכן הם היו קודש קודשים במקומם לפני ולפנים. על העגל הקודש ברוך הוא לא ציווה, ולכן וכולי כולן במקומו מחוץ למחנה השם. אין לו מקום בקרבנו, זה עבוד הזורה. ולא תמיד ההבדל בין עבוד הזורה לאמונה תמימה היא ככולת בית שבת. לפעמים הוא כחוט השער. יש ספר נפלא מרגניסת רב, על התואר של הברוך טעם. הברוך טעם ידוע בגדלות הלמדנית שלו, אבל הוא היה דרשן גדול. ויש דברי דרוש מדהימים בספר מרגניסת הרב. והוא מפרש את הפסוק בפרשת כי תשא שקראנו בשעה ושעבר עלינו בתויבה. כאשר ישראל חטאו בעגל, כתוב, לך ראי אישי חייס עמך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. רש"י כתוב, לך ראי דמגדולו עשו. אומר הברוך טעם, זה לא פשט רבותיי, אבל דרוש, דרוש יפה, אומר הברוך טעם. בפרשס וסחנון כתוב שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, עם ד' גדולה. בפרשס כי תשא כתוב לא תשתחווה לאל אחר עם ריש גדול. למה? אומר הברוך טעם, הקדוש ברוך הוא רצה להבליט את ההבדל. שימו לב, לא להחליט אל אחר עם השם אחד. ולכן הדלת של אחד גדול, הרי של אחר גדול, כי כל הבדל בין ריש לדלת זה הקוץ. קוץ קטן בצד הימני, בראש האות. אותו קוץ מבדיל בין שמה יצאו לשם לכן ושם אחד, ללא ששתחה ולאל אחר. ולכן שתי האותיות אלה מופלטות, האותיות גדולות. כשנתבונן, ונבחין בין זה לזה. כשחות הישור בעגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ריך ריד, ראית זה דלת ראש, ראית ראית גדולו זכור. זה לא הועיל, זה לא עזר. הגדרנו את הדלת והראש, וזה לא עזר כלום. אפשר להקטין אותם בחזרה, אומר הקדוש ברוך הוא. ראית ראית מגדולו זכור, ראית זה הדלת והראש. אומר הברוך דם, זה הכוונה, קויץ ודר דר תצליח לך. דר דר זה אותו דלת וראש, הדלת שלך והראש של אל אחר, והקויץ הוא הקויץ שמבדיל ביניהם, ריש זה בגמטריה 200, 200 מינוס ד' זה קויץ, זה קופצה לגבור. אומר הברוך טעם, זה הרמז של קויץ ודרדר תצמיע לכרו, וזה ריש מגדולות חוק. אלה דברי דרוש נפלאים. אבל המסר שהוא אומר, בקל אפשר לטעות בין השם אחד לאל אחר, ולא תמיד תהום פעורה ביניהם. וקל אפשר לטעות, וזה היה הטעות הנוראה של אלה שנקלו לעשות את העגל. הם חשבו שהעגל זה כמו הכרובים, מה בין זה לזה? מה בין זה לזה? זה קודש קודש, כי על זה נצטווינו, וזה חולי חולי. זה עבודה זרה, וזה קודש. זה מקומו לפני ולפנים, וזה אין לו מקום כלל תחת השמיים. אז איך נוכל להבטיח שלא נעשה עגל? רק כאשר אנחנו מקהילים קהילות ברבים ועוסקים בתורה, ושומעים דברי אלוקים חיים מפי החכם, מפי מוישה רבינו, מפי חכמי ישראל, רק אז אפשר להבטיח, ולכן, ויקר מוישה את כל הדעת בני ישראל, זה הכפרה האמיתית האולטימטיבית, וביקור הוא עם על אהרון לעשות את עגל הזהב. אז אנחנו השבוע מסיימים חומש מויש. חומש מויש שכמחציתו עוסק במשכן וקהילו. חומש ויקרו, קרוי תוירה הכהנים, כי אין תוכלת במקדש ללא כהנים. והכהנים משלימים את המקדש על ידי עבודות, השכן השוער בתוך בית המקדש. יהיה רוצים שנזכה לקדש את בתינו, את בתי המדרשות ובתי כנסיות, ואם אמרו חזר שבות המקדושס ובות הכנסיות ובכותי צדיקים, הם בתי מקדש, מה? אז איפה הכהנים? אנחנו הכהנים. ממלכת כהנים וגוי קודש. ובמקדשי המעט, כל מי שמקדיש את חייו לתוירו, לעבוד את אלוקים ולגמל את ספוס הודים, הוא הכהן שבמקדוש מעט. שנזכה להיות ממלכת כהנים וגוי קודש, שנזכה לשורת השכנת של הקודש, בואו יבנה לנו בית מקדושנו ובית מקדושנו במהר.